הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים. נרצה לפתוח את התוכנית הערב בנושא התמודדות עם דרישות, עם לחץ. לפני שנתחיל, נודה לעוסקים במלאכה, מלאכת הקודש, לאורי כהן ולשלמה פולק. התמודדות עם דרישות רבות מדי. בהרבה מאוד מקרים בחיים אנחנו מתכננים תוכניות. איך יתנהל היום שלנו? איך יתנהלו המשימות שלנו? מה נעשה דבר ראשון? מה נעשה דבר שני? אבל לא פעם דברים רבים משתבשים. האדם לא מצליח בעבודה כמו שהוא חשב שהוא אמור להצליח, בקצב הזמן שהוא אמור להצליח. האדם מגלה חלילה מחלה זו אחרת. יש לו קושי חדש עם הילדים, עם המתבגרים. הוא לא מסתדר בשלום בית. ולא פעם האדם מגיב בצורה מופרזת לכל מיני דרישות עתידיות בעיניו, שהן לא בהכרח יידרשו, אבל כעת הוא מתייחס אליהן כאילו הם יידרשו. לדוגמה, יש לו דאגה לגבי העתיד, הוא חושש שמא יפטרו אותו, יש לו דאגת יתר, הוא מתחיל לרצות יותר מדי אנשי, הוא מתחיל לעבוד יותר מדי שעות, הוא מתחיל יותר מדי להשקיע ולחפש משהו חדש. הוא שוכח את שגרת החיים שלו, הוא שוכח את היום יום שלו, הוא שוכח את המשפחה שלו, הוא שוכח את הלימוד תורה שלו. הוא מגיב בצורה מופרזת לדרישה שבעיניו היא עוד תגיע. כל זה בגלל הפחד שמה הוא יעמוד מול איזשהו איום מסוים שאין לו עבודה. המצב הבריאותי לא יהיה כראוי, הוא לא יסתדר עם הילדים. איזשהו מצב שהוא מפחד שלא יהיה כמו התוכנית. התוכנית שהוא מצפה שכך התנהלו חייו. וזה נשמע הגיוני, הרי איזו חכם הרואה את הנולד. הוא מחלקל את צעדיו קדימה, והוא לא בז, הוא מפליג לדברים שיכולים להיות. כמו שאומרת המשנה, שאדם לא יהיה מפליג לכל דבר ויאמר, הבעיה הזו, עד שהיא תגיע, יש זמן, לא צריך לדאוג לה. זוהי לא פעם אדישות יתר. אומרים רבותינו, תוספות מסכת גיטין, אשרי אדם מפחד תמיד, הכוונה היא שאדם לא מחלקל את צעדיו קדימה. ולכן ודאי שאדם צריך לחלקל את צעדיו קדימה. מה יהיה? ואיך להכין את עצמו? לדאוג בשנות הסובה אל שנות הרב. אבל בפרופורציה, כאשר האדם מגיע בצורה מופרזת לחשש עתידי של בעיה זו או אחרת, האדם נכנס למעגל של חוסר אונים, חוסר ישע, ואז הוא מגיב ללחץ. והוא מגיע לאומללות, וזה מתכון לאומללות מתמשכת. ולכן צריך האדם, ודאי, לקחת את הלחץ ולא להפוך את זה לאדישות, אבל לכוונן מחדש את המינון של הלחץ, במקום 100%, 20%, לקבל החלטות נכונות, לדעת להבחין, מהן הדרישות האמיתיות ומהי דאגת יתר כלפי עתיד. לא פעם בני אדם הם לא בוררים מהן הדרישות שאכן רלוונטיות ומהן הדרישות שהן מעוררות לחץ יתר. לכן חשוב ללמוד להעריך בצורה נכונה את הדרישות הרלוונטיות כדי לא להיבלע בעודף של לחץ. כך האדם יוכל להבין, להפנים, שהרבה מהדרישות שעומדות בפניו הן לא ראויות בכלל להתייחס אליהם. יש בני אדם שאומרים, אנחנו אוהבים לעבוד מתוך לחץ. בשגרת החיים אני אוהב להיות שענן, אבל כשמגיע הרגע של הלחץ, אז האדרנלין פועל. אז אני מלא אנרגיה, אז אני פועל בצורה נכונה ביותר, וזה מוכיח את עצמו. אני מצליח במבחן, אני מצליח בעבודה, אני מצליח במה שאני צריך לעשות. אני אדם של הרגע האחרון. ברגע האחרון אני עובד בצורה הטובה ביותר. וזוהי טעות, טעות גדולה. הבעיה היא שהאדם הזה מדי פעם מצליח לעשות דברים ברגע האחרון. אבל הוא לא שם לב למשהו נוסף שקורה אצלו. הוא לא עירני למערכת שלמה שהוא מתעלם ממנה. אמנם נכון, מדי פעם הוא דוחה דברים עד הרגע האחרון. לדוגמה, ללמוד למבחן, הפרויקט בעבודה הוא דוחה עד הרגע האחרון. אז כאשר צריך לעשות את זה, הוא נשאר ער יום יומיים ועושה הכל עד הסוף. אבל הוא לא שם לב שזה כשהוא מצליח. אבל כל כך הרבה פעמים הוא לא מצליח. כל כך הרבה פעמים הוא שומר דברים עד הרגע האחרון, והוא מרגיל את עצמו ללחץ, אוהב לחץ, ובאותו זמן הוא משפיל, הוא מעליב, הוא פוגע, הוא ביקורתי, בעצמו, באחרים. הוא לא שם לב שהוא מתרגל, הוא מרגיל את הנפש שלו, שרק מתוך לחץ פועלים. ואז האדם הזה, אולי כשהוא צעיר, בין 14, 16 או 18, זה אולי עוד בסדר. אבל אז כשהוא כבר בין 25, 30, 40, 50, זה כבר לא עובד. כי אז יש לבני אדם כל כך הרבה דרישות, והאדם לא יודע לנהל את החיים שלו. כי השיטה האידיאלית, הטובה ביותר להתמודד עם לחץ, היא להימנע מדרישות יתר, כמובן במידת האפשר, שלא יגיעו לזמן שהן מלחיצות. יש לאדם פרויקט, לדוגמה, ללמוד למבחן מסוים, הדרך הנכונה היא ללמוד יום אחר יום, כל יום קצת או הרבה, אבל לחלק את העבודה, את המטלה, את הלימוד, לא לחכות לרגע האחרון. כי אמנם כשאדם צעיר הוא יכול לחכות לרגע האחרון, ואולי זה לא כל כך פוגע. הבעיה היא שהוא מתרגל לחשוב שזה בסדר, ואז אין לו מספיק משאבים, אין לו מספיק זמן, אין לו מספיק מרץ ואנרגיה לעשות את כל הפעולות. אבל הוא עדיין ממשיך עם הגישה הישנה. לדוגמה, יש לו בעיות בנושא בריאות, בעיות בנושא עבודה, בעיות בנושא חברה. הוא צריך לפתור את הבעיות האלה. מה הוא עושה? הוא מחכה למחר, מחרתיים. אבל הוא כבר לא בן 16, שיש לו מטלה אחת או שתיים, שאותן הוא צריך לעשות. ואולי הוא גם יצליח אם הוא יפעל בצורה הזו. אבל כשאדם מבוגר יותר, הצטברות של דרישות רבות, בעיקר כשמדובר בפרק זמן קצר, זה עלול לרוקן את המשאבים של האדם ולעורר בעיות רגשיות, גופניות, חברתיות. לכן חשוב שהאדם יחליט עם מה אני מתמודד ומה לא, לדעת לומר לא. לא רק לדעת לומר כן לכל פעולה, לכל דרישה, לכל בקשה של מה שמבקשים מאיתנו, אלא גם לדעת לומר, לא, זה לא מתאים. לדעת לצמצם את כמות הדרישות. רק כך יוכל האדם להשתמש במירב משאבי ההתמודדות שלו. ככל שהאדם מתמודד עם יותר ויותר אירועים מלחיצים, הוא פחות ופחות מפיק את המירב בשגרת החיים שלו. אולי האדם הזה הוא פרויקטור, הוא מצליח בכל פרויקט. אבל זו רק החזות החיצונית. זו רק התצוגה שהוא מצליח להציג, אבל ביום יום בשגרה הוא לחוץ, הוא עצבני, הוא מתוסכל, הוא ממורמר. ובוודאי כשאדם הוא צעיר יותר הוא גמיש יותר, הוא מבוגר יותר הוא פחות גמיש, ויותר מתקשה עם עודף המטלות. לפעמים יש ואדם מרגיש שהוא בלחץ מאנשים אחרים, הוא חייב לרצות אותם. לדוגמה, שואלים אותו שאלות חטטניות. מחטטים בחיים שלו. לדוגמה, אומרים לו, מה קרה לך? פעם המשקל שלך היה נהדר. מה קרה? השתנית. משהו קרה? והאדם מתחיל להסביר, כן, פעם היה לי גוף בריא יותר, היום אני חולה יותר, או הייתי חולה. היה לי קושי, היה לי אתגר, היה לי בעיה זו או אחרת. האדם מתחיל להסביר את עצמו, ואז הוא כועס על עצמו. למה אני מסביר? למה אני צריך להסביר מה אני מרגיש, מה אני רוצה? הוא בלחץ מאנשים, אבל אם אני לא אסביר, אולי יעזבו אותי, אולי לא יהיו בקשר איתי, אולי לא יאהבו אותי. ואז האדם מרגיש שיש לבני אדם דרישות רבות ממנו. אנשים מחטטים בחיים שלו, והוא לא שם לב שהוא שותף לחטטנות של האחרים בחיים שלו. הוא מאפשר להם. הוא יכול להמשיך ולומר, הם חוצפנים, הם מתערבים, הם כאלה וכאלה. אבל לפני שאנחנו שמים את האחריות עליהם, בואו ונראה מה האחריות שלנו. פתגם יפה אומר, לכל אדם יש 100% אחריות על ה-50% שלו. איפה האחריות שלו? עצם זה שהוא מאפשר שיחה, עצם זה שהוא מרצה, עצם זה שהוא מסביר את עצמו, זה חלק ממה שמאפשר לאנשים אחרים לחטט בחיים שלו. אז ודאי אפשר לומר שהמחטטים הם פועלים בצורה לא נעימה. אפשר לומר שהמחדתים הם חברותים, עד רבה מתעניינים. אפשר לדרוש לשבח, אפשר לדרוש לגנאי. אבל אתה לא אוהב שמחדתים אצלך? אז זה תלוי בך. שואלים אותך מה קרה לך? פעם היית רזה יותר, כיום אתה לא כך. תאמר איזושהי אמירה, מה שהיה היה, אולי בלחן, משעשע קצת. ותעביר נושא, תלוי בך לא לאפשר לאנשים אחרים להלחיץ אותך. מתקשרים אליך, עצם זה שאתה עונה, מתי שהם מתקשרים, ומאפשר לאנשים אחרים לשלוט עליך, גם זה תלוי בך. לא ממקום של זלזול באחר, אלא ממקום שבו גם אתה וגם האחר תדברו בזמן שמתאים לשני הצדדים. כך יוכל האדם להרגיש יותר שליטה בשגרת החיים שלו. לבני אדם באופן טבעי יהיו הרבה תרדות ביום יום בשגרת החיים. ותרדות היום יום יכולות להשפיע על הבריאות של האדם, ולא פעם יותר מאשר אירועים משמעותיים בחיים. כיוון שתרדות היום יום הם מתרחשות ללא שום הפסקה. כמה פעמים האדם דואג בקשר למשקל שלו, המצב הבריאותי שלו או של מישהו אחר, עליית המחירים של מוצרים אלה ואחרים, בעיות בנושא ההורות, חינוך ילדים, שלום בית, משימות שצריך לעשות, חפצים שהוא איבד, הוא לא זוכר איפה הוא שם אותם, איך הוא צריך לטפח את הבית, ועוד ועוד. תרדות אלה ואחרים יש לאדם פעם אחר פעם. ולכן חשוב, כדי שאדם יוכל לתפקד בצורה טובה, לצמצם את הנזק הרגשי שכרוך בהתמודדות בתרדות היומיומיות האלה. איך? על ידי שאדם מפנים ומקבל אותם. הם חלק מהחיים. חלק בלתי נפרד משגרת היומיום. ואז מגיע הבעל ואומר לאשתו, עד כל יום מחדש, תרודה בנושא משק הבית, בנושא הילדים, בנושא זה או אחר, ואת כל פעם מחדש מפנה את זה כלפיי ואומרת כמה קשה לך ואיך קשה לך. אומר הבעל לאשתו, אני ממליץ לך, בואי ותקבלי את זה כחלק בלתי נפרד מהיותנו בני אדם ומהחיים, שיש תרדות יום אחר יום. הבעל אומר את זה כדי לצמצם את הנזקים הרגשיים שכרוכים בהתמודדות היומיומית. הוא אומר את זה בשביל אשתו. ואנחנו נאמר לבעל, למה שאתה תאמר את זה לאשתך? תאמר את זה לאשתך, אבל לא רק, גם תאמר את זה לעצמך. זה שאשתך פעם אחר פעם מתלוננת, או מדי פעם מתלוננת, ואתה רואה שאתה לא מצליח לפתור את זה, יכול להיות שחסרות לך מיומנויות של תקשורת. יכול להיות שלא. אבל בכל אופן, עד שתמצא פתרון, כדי לצמצם את הנזקים הרגשים שכרוכים בהתמודדות בתרדה היומיומית הזו, בוא תקבל את הביקורות, את האמירות כחלק בלתי נפרד משגרת החיים, וכך לא תהיה כל פעם מחדש מופתע. זה לא תמיד פתרון, אבל זה כן מקל על האדם כדי שיוכל לחפש פתרון. קבלת התרדה היומיומית עוזרת לאדם להתמודד. הסבלנות כלפי התרדות מאפשרת לאדם לחפש את הגישה לפתרון אותן תרדות יומיומיות בצורה טובה יותר. כי האדם פועל בצורה טובה יותר ממקום שבו הוא סבלני עם עצמו. מצינו שבעלי המוסר והחסידות אומרים, למה בסוף פרשת וישלח מתוארים אלופי עשיו, ולאחר מכן דנים ביעקב ותולדותיו? התשובה היא, אומר רשי, כמו שאדם מחפש את המרגלית, הוא מחפש בתוך החול. הוא חופר בחול עד שהוא מוצא את המרגלית. כך גם כן ישנו עשיו. אבל אנחנו חופרים שם ומוצאים גם משהו טוב. מוצאים בתוך החול את המרגלית. מוצאים בתוך כל השורשים הרעים גם את המרגלית, את יעקב. למה התורה מספרת את זה? כדי שנדע פרופורציה. על אלופי עשיו מדברים רק מספר פסוקים. על 10 דורות, מאדם הראשון עד נוח, כמה פסוקים. מנוח עד אברהם, כמה פסוקים. העיקר לא להחזיק את החול ביד, אלא את המרגלית. לא את התרדה פעם אחר פעם, אלא איך למצוא את הפתרון. כך האדם יוכל יותר להסתגל. לא להתרכז בכמה הבעיה גדולה, אלא בכמה אני יכול להתרכז בלמצוא את הפתרון לבעיה. כמובן שהתמודדות יעילה עם הלחץ דורשת מאיתנו לאזן בין הדרישות השונות שאנחנו מקבלים על עצמנו, כדי לוודא שהנטל יהיה מחולק בצורה כזו שלא נהיה בלחץ, כך נוכל להפיק את המירב. ממקום של שלווה ושל רוגע. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
ערב שבת קודש, הכל כבר מוכן. זה הזמן להתחבר לשעה אישית במיוחד.
אך בכל אלה תנצח השבת. השבת הבאה עלינו לטובה, זו אשר תביא בכנפיה ברכה, נוחם ומרגוע לכולנו.
אישי בשישי עם אישי לפידות. ערב שבת קודש בשלוש, רק כאן בקול חי.
פרי נדלן, ביריד מחירות לשבוע הבחירות בלבד. דירות במרכז הארץ מ-990 אלף שקלים. משרדים מ-129 אלף שקלים. 28 באוקטובר עד 2 בנובמבר. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו. כוכבית 50-66. פרי נדלן.
שני, חמישי ושני. 1-800-35-35-60. תשאלו את מי שכבר זכה. 1-800-35-35-60.
ימי בחירות באדרן, שלושה ימי מחירות במבצעים מיוחדים לכל המכשירים, החל מ-199 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 8097, באישור בית דין סלק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
סובל מזהה? לראשונה בישראל, ג'ל רחצה אקטיבי של קרם אמן המונע ריחות זהה למשך 12 שעות. ג'ל הרחצה אקטיב בלוק של קרם אמן, היחיד שמגן מריחות זהה בכל הגוף כל היום. קרם אמן, looking good.
מאלף שח ועד אלף דולר באות רמי.
שלום, כאן חיים ולדר בעונה הבאה של חבורת תרייג.
מה שעה? שלוש בלילה? מי מצלצל בשעה כל כך מאוחרת?
הוא ניגש למכשיר הטלפון והרים בחשש את השפופרת.
הלו?
תנחום, זה סבתא אזולאי.
סבתא, איפה את? לאן נעלם?
אני מבקשת, אל תחפשו אותי.
למנועים חייגו
0722-796-6666.
סובלים מלחץ דם? רק המופתה. 03-964-1555.
כן אדוני, מה תרצה לשתות? מים קרים? חמים? אולי קפה?
חמים, קרים וגם קפה.
כן, הזמינו את מיני בר נועם אחד המהודר לשבת בחשרות בדץ הרב רובין וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 85-10, נועם אחד, זורם ברגע אחד. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
בארוחת הערב, כל יום מישהו אחר מקריא שתי משניות.
גם צבי, ועד רביעי בישיבה גדולה, לא מסיים את היום בלי משנה מהירה. שתי משניות ביום, וכל היום נראה אחרת. משנה מהירה, מבית מאורות הדף היומי. שתי משניות ביום, על פי סדר קבוע, עם המשניות המבוארות, משנה מהירה. מתקשרים עכשיו, כוכבית 3764, ומקבלים כרך משניות במתנה. כוכבית 3764.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
קול חי תמיד איתי.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס אל מספר שאלות שקיבלנו. שאלה ראשונה, האישה שואלת כך, בעלי מלחיץ אותי ואני עונה לו ומרצה אותו, לדוגמה. מפריע לו אם עשיתי משהו בבית והוא שואל ושואל בשביל לדעת אם כן עשיתי ולא עשיתי וכמה עשיתי, ואני מרגישה שאני חייבת להרגיע אותו וקשה לי עם זה. מה אני אעשה עם הלחץ שבעלי מלחיץ אותי? זו השאלה. התשובה, זה ודאי שישנה הרגשה של לחץ, אבל אני אנסה לחלק את הלחץ לשניים. יש כאן לחץ, כפי שאת מגדירה את זה, שבעלך מלחיץ אותך. אבל יש גם לחץ שגם את שותפה לו. כלומר, אנחנו ננסה לחלק ולראות מה בידיים שלנו ומה לא בידיים שלנו. לא בידיים שלנו שהבעל לא יהיה לחוץ. זה פחות בידיים שלנו. כן בידיים שלנו לא להילחץ. מה הלחץ שלו? מה הכוונה? כשהוא לדוגמה שואל, בצורה כפי שמתוארת כאן בשאלה, כאשר הבעל שואל בצורה שהיא מלחיצה, הוא שואל עוד פעם ועוד פעם, עשית, 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 מה שצריך לעשות? והאישה מרגישה שהשאלה היא לא רק שאלה של מידע, לדעת האם הדברים נעשו או לא נעשו, אלא יש כאן משהו נוסף, לא רק לדעת האם הוא עשה אלם, יש כאן לחץ. אם הוא עשה, אז היא בסדר. אם היא עשתה, אז היא בסדר. אם היא לא עשתה, אז היא לא בסדר. מהמקום הזה, חושש, יכול להיות שמהמקום הזה חושש הבעל, ולכן הוא לחוץ. ולכן, אנחנו היינו רוצים שהאישה, היא תראה איך היא מייצרת את ההבחנה. להרגיע אותו, יש לו אולי איזושהי תפיסה, שהוא זקוק לעבוד עם עצמו לבד. אבל יש משהו שהיא יכולה לעשות. היא יכולה לומר לו, תראה, אני רוצה לענות לך, אבל אני לא מוכנה לענות בסגנון הזה, או בתקשורת הזו. היא כן יכולה לומר לו, לדוגמה, היא תשאל אותו, הוא ישאל אותה, עשית, לא עשית, עשית, כמה עשית? היא תגיד לו, תראה, בגדול עשיתי, אבל אני מרגישה לו בנוח. עכשיו נדבר יותר מאוחר. לא, אבל אני חייב לדעת, אתה עשית בדיוק מה שאמרת לך, ואיך שאמרתי לך, וכמה אמרתי לך. אז היא תגיד לו, אני מבינה שזה חשוב לך, אני עשיתי בגדול, בדיוק כמה ואיך, אנחנו נדבר יותר מאוחר. לא, לא, אבל אני חייב לדעת עכשיו, אני עכשיו חייב לדעת, זה נעשה או לא נעשה. אני מבינה, אבל זה מה שאמרתי, אני עניתי מה שעניתי. ואז יבוא הציניקן ויגיד, סליחה, ואולי זה דחוף מה שהבעל אומר, נכון. אבל הבעיה היא לא אם זה דחוף או לא דחוף, הבעיה היא הוא פעם אחר פעם מתנהג באותה צורה. אם והיה ומדי פעם, אז זה בסדר, מדי פעם ודאי שטוב, מדי פעם כשאדם לחוץ נרגיע אותו, נעזור לו. אבל כאשר מדובר על תופעה שהיא קבועה, אז יש כאן אולי, אני אשתמש במילה שהיא לא הכי מדויקת, אבל היא רק עוזרת להגדיר את ההבחנה מה בידיים של כל אחד משני הצדדים. יש כאן מין אובססיה, אני לחוץ, זה נעשה, זה לא נעשה, כמה זה נעשה? הלחץ הזה, כאשר האישה היא לוקחת את התפקיד של היא המרגיעה, אז יכול להיות שזה לא מתפרש בצורה נכונה כל כך. ולמה? מכיוון שמערכת הקשר היא כעת מקבלת, נקרא לזה קיבעון. הקיבעון הוא בצורה כזו. הבעל הוא לחוץ והאישה היא מרגיעה. הבעל הוא לחוץ והאישה היא מרגיעה. אז כל פעם מחדש, הבעל הוא לחוץ, הוא יודע שמהו הטקס המרגיע? אשתו תרגיע אותו. איך היא תרגיע אותו? היא תרצה אותו, היא תסביר לו, כן, מה אתה רוצה לשמוע? מה עשיתי? איך עשיתי? כמה עשיתי? אני אתפנה עכשיו מהכל ויאמר לך בדיוק כל מה שנעשה. ואני אשנה את סדר היום כדי בדיוק להגדיר מה נעשה ואיך נעשה. ודאי שהיינו רוצים שבני הזוג יעשו אחד למען השני. זה דבר נהדר, אבל כאן מדובר על מצב שהוא לא רק לעשות אחד למען השני. כאן הוא כבר מערכת שהיא לא בהכרח לגמרי בריאה ונכונה. ולכן מה שצריך זה לא להסתפק רק בלהרגיע, אלא גם לייצר גבול ולומר, רגע, אם והיה ויש יותר מדי לחץ, אני לא חייבת להיות במקום שמשרת את הלחץ, מרצה את הלחץ ומקבע את הלחץ. אם מדובר על מדי פעם, אז ודאי שנעשה הרבה למען להרגיע את הלחץ של הצד השני. אבל כשמדובר בפעם אחר פעם באופן קבוע, אז התגובה כבר צריכה להיות שונה כדי לא לשמר את הלחץ. ולמה זה? התשובה מכיוון שנפש האדם היא בנויה בצורה כזו, שאם יש אירוע, ואז הרגשה מגיע למסקנה. אם יש אירוע, לדוגמה, הבעל הוא לחוץ, אז הוא מתקשר לאשתו, עשית, לא עשית, כמה עשית? זה האירוע. ואז היא עונה לו, היא אומרת לו, עשיתי, כמה עשיתי, איך עשיתי, פרטים, פרטי פרטים, והוא שואל עוד פעם, ואז פרטים, פרטי פרטים, והוא שואל עוד פעם, ועוד כמה פרטים. אז לאחר מכן, נגמר האירוע, מה ההרגשה של הבעל? רוגע. ואז מה המסקנה? המסקנה, אם אני לחוץ, מי מרגיע אותי? הצד השני, הבעל מתקשר לאשתו, והיא תרגיע אותו כל פעם מחדש. וזוהי טעות. כי אז האדם מגיע למסקנה לא נכונה, שהמרגיע זה מישהו אחר ולא הוא בעצמו. עוד פעם, מדי פעם זה בסדר, אבל כאשר לא מדובר מדי פעם, אלא באופן קבוע, אז יש כאן משהו שהוא ברמה מערכתית, שגרתית, לא תקין. כי פעם אחר פעם, כשהוא לחוץ, האם הדברים נעשו, איך שנעשו, איך שהוא רוצה שיעשה וכדומה, הוא לחוץ, הוא לא מצליח להכיל, רגע, רגע, ואולי זה לא בדיוק איך שרציתי וכמה שרציתי. כשהגמישות חסרה, אז האדם הוא מאבד את היכולת שלו להרגיע את עצמו, והוא תלוי במישהו אחר, והמישהו אחר לא יצליח לאורך זמן להרגיע אותו, ובסוף זה יכבד לו וקשה לו, ובסוף זה יימאס לו. ולכן צריך האדם להחליט, נגיד במקרה הזה האישה, מה בידיים שלי, לא מה בידיים שלי. בידיים שלי לעזור, לסייע, לספק מידע, הרבה דברים. אבל להרגיע את האדם הלחוץ פעם אחר פעם, זה לא תמיד בידיים שלי. זה לא נעשה מרוע לב חלילה, אלא פשוט מהגדרה של תפקידים וכמה אדם יכול לעשות למען השני, וכמה האדם השני צריך גם כן לקחת אחריות ולטפל בדברים בעצמו. כמובן, הדברים נאמרים כקו כללי, באופן כללי, כי יש כמובן מקרים שהם יוצאים מהכלל. שאלה נוספת. אדם שאומר שפעם הוא היה רזה יותר, והיום הוא יותר שמן. למה הוא, כך הוא מגדיר את זה, ולמה בגלל טיפול, הוא אומר, בגלל טיפול השמנתי. ואני מנסה להרזות, ואני כל הזמן לחוץ, ומשווה את עצמי למה שאני, ולמה שהייתי בעבר. אז האדם הזה, הוא רוצה לצאת מהמקום הזה, אבל יש מחסום. מה המחסום? מה המחסום שמונע את האדם להתקדם ולהרזות כמו שהוא רוצה ביחס למה שהוא כעת? התשובה היא ההשוואה. ההשוואה היא זו שמונעת מהאדם להתקדם. ההשוואה היא המחסום. ולמה? התשובה היא מכיוון שהאדם בדוגמה הוא רוצה לשפר את ממדי הגוף שלו, הוא רוצה להרזות. אז לדוגמה, אם מדובר על שיפור סגנון האכילה או פעילות גופנית זו או אחרת, בהרבה מאוד מקרים אומר לעצמו, רגע, אני חייב להיות כמו שהייתי פעם, ולכן אני חייב כל יום לאכול מינימום, ואני חייב לעשות פעילות גופנית כך וכך פעמים, וכך וכך שעות במהלך השבוע או במהלך היום גם כן. ואז האדם מלחיץ את עצמו, וכשאדם מלחיץ את עצמו מתוך השוואה, אז בזמן שהוא משווה את עצמו למה שהוא היה, אז הוא משלה את עצמו שהוא במיידי, תוך שבוע, שבועיים יגיע לשם, הוא עכשיו יעשה שינוי מיידי והוא יגיע למה שהוא היה פעם. אז קודם כל הוא לא יצליח, גם אם הוא יצליח זה לא יחזיק מעמד, אבל עד שנגיע לגי אם הוא יצליח, גם זה סבירות שלא נגיע לשם. הוא לא יצליח, למה? כי הוא לא פועל עם מקום בריא, הוא לא פועל עם מקום נכון. לפעול עם מקום בריא, עם מקום נכון, זה לא להיכנס להשוואה. מה הייתי, ומה אני כעת, ואיך אני חוזר למה שהייתי. מה שהיה, היה. כעת הגישה היא לא לנסות לראות איך חוזרים למה שהיה. כעת הגישה היא לראות איך אני יכול מהמקום הזה להתקדם בצורה הדרגתית. מה היום אני יכול לעשות כדי להתקדם? איך אני יכול כעת בהדרגתיות לנוע קדימה בלי לעצור לעשות את ההשוואה? כי מה קורה? בוא ונאמר והאדם הוא עושה השוואה. בעבר הייתי לדוגמה עושה כך וכך פעילות גופנית, ובעבר המשקל שלי היה כך וכך, והיום אני בלחץ, למה אני לא דומה למה שהייתי? אז אני משווה את עצמי למה שהיה. ובעקבות ההשוואה אני מגיע למסקנה שאני חייב לעשות הליכה כל יום שעה, ולהימנע מאכילה כך וכך. אבל ההחלטה הזו, לעשות את השינוי בצורה ובהגדרה שהוגדרה כעת, האם ההחלטה הזו והרצון והגדרת השינוי בצורה הזו, האם זה יחזיק מעמד? התשובה היא לא בהכרח. מדוע? מכיוון שהבחירה של האדם, איזה שינוי הוא מתכוון לעשות, כלומר, מאיזה מאכלים להימנע, כמה להימנע, וכמה פעילות גופנית הוא יכול לעשות כעת כיום, כל ההחלטות האלה מאיפה הן מגיעות? הן מגיעות לא ממה שהוא יכול לעשות, אלא ממה שהוא משלה את עצמו שהוא יכול לעשות. מאיפה מגיעה האשליה? מה הוא יכול לעשות? התשובה היא, האשליה הזו מגיעה מההשוואה. היות שהוא משווה את עצמו מי הוא היום למי שהוא היה, אז לכן גם כיום הוא מייצר מערכות התנהגות שלא מתאימות למה שהוא יכול כיום לעשות, אלא מתאימות למה שהוא יכל אז לעשות. ואז הוא עושה את הבחירה הלא נכונה. הוא עושה בחירה שמתאימה לעבר שלו, ולא בחירה שמתאימה להווה שלו. אולי כיום מתאים לו רק ללכת רק רבע שעה ביום. יכול להיות שהיום מתאים לו בנושא האכילה לשמור על עצמו רק בצורה אולי מינימלית יותר, ולא בצורה גדולה יותר או חזקה יותר עם מה שהוא עושה כעת. אבל למה הוא לא עושה את הבחירה הנכונה? התשובה מכיוון שהוא לא בודק עניינית כיום איך אני בוחר את הדיאטה בצורה המידתית המתאימה לי. אלא אני כל הזמן עסוק בהשוואה, רגע, אבל מה היה אז ומה קורה כיום? מה היה אז ומה קורה כיום? ובעקבות ההשוואה, אני לוקח בחירה שהיא לא נכונה, שהיא לא מתאימה לי כעת. ופעם אחר פעם אני לא מצליח, ואני כועס על עצמי, למה אני לא מצליח? ואז כאשר אני כועס על עצמי, למה אני לא מצליח, מה אני עושה? אני עוד פעם נכנס אל ההשוואה. פעם הייתי כל כך רזה, וכיום לא, ואני כועס על עצמי, ואז עוד פעם מנחם את עצמי. איך אני מנחם את עצמי? ממחר הולך להיות שונה לגמרי, ממחר אני אעשה כל יום שעתיים הליכה, אני לא מוותר לעצמי ואני אתאמץ ואני אעשה וכו' וכו'. האם השינוי הזה עתיד להיעשות? לא בהכרח. מדוע? כי השינוי הזה הוא לא נעשה, ההחלטה לשינוי לא נעשית ממקום שבו האדם בודק מה מתאים לו, מה מתאים למידות שלו, אלא הוא עושה לפי מה שמתאים להרגעת הלחץ הנקודתי. כעת הוא מרגיש לחץ. ומאיפה מגיע הלחץ? מההשוואה. ולכן ההשוואה היא זו שמונעת מהאדם לעשות בחירה נכונה שמתאימה לו. מהמקום הזה הוא חווה את התסכול פעם אחר פעם. לא מצליח להתאים את עצמו, לא רק את הבחירה אלא גם להתאים את עצמו למבנה הגוף שהוא יכול להגיע אליו. אנחנו נצא להפסקה, ובעזרת השם אחרי ההפסקה נמשיך הלאה עם שאלותיכם בעזרת השם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
רוצים לאפות כמו נבחרת ההופעה הבאה? היכנסו לאתר קול חי והורידו את החוברת עם המתכונים המנצחים של העונה.
אפיקים והמים צלולים מעל כל מה שיש, כוכבית 2026.
בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים.
המשרד להגנת הסביבה מוביל את מהפכת הרכב הנקי למען בריאות תושבי ישראל. מ-1 בנובמבר יחויבו בעלי רכב דיזל מזהם בהתקנת מסנן כתנאי לחידוש רישיון הרכב. לבדיקת זכאותכם לתמיכת המשרד במימון התקנת מסנן או לקבלת מענק לגריטת הרכב, ייכנסו לאתר. מוגש מטעם המשרד להגנת הסביבה. הסביבה.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? חבילת נופש רפואי בטיפול במופת ברומניה בחבילה כוללת. טיסות אל על, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד בחבילת המופת. טיפולי בריאות בספה מהודר מדי יום ותפריט בריאות מיוחד בשפע ישראלי. לפרטים, התקשרו עכשיו 03-964-1555 03-964-1555 או ייכנסו למופת.org והזמינו מקום לקבוצה הקרובה 03-964-1555.
שני, חמישי ושני, 1-800-35-35-60. מגיע לכם לשמוע בשורות טובות. 1-800-35-35-60.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה הבאה של חבורת תרי"ג.
מה השעה? 3 בלילה? מי מצלצל בשעה כל כך מאוחרת?
הוא ניגש אל מכשיר הטלפון והרים בחשש את השפופרת.
הלו?
תנחום, זה סבתא אזולאי.
סבתא? איפה את? לאן נעלם?
אני מבקשת, אל תחפשו אותי.
למנועים חייגו
0-7-2-2-7-9-6-6-6-6.
נו נו, עד שהחבריסה מכין לעצמו קסטי.
גם רב דוד מחשובי האברכים באלעד לא מפספס אף יום. שתי משניות ביום וכל היום נראה אחרת. משנה מהירה מבית מאורות הדף היומי. שתי משניות ביום על פי סדר קבוע עם המשניות המבוארות. משנה מהירה, מתקשרים עכשיו כוכבית 3764 ומקבלים כרך משניות במתנה. כוכבית 3764.
יחד נמנע את השריפה הבאה. התקינו בבית גלאי ישן במחיר נמוך ותוכלו להציל חיים. מגישים כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
סובל מזה, אה? לראשונה בישראל, ג'ל רחצה אקטיבי של קרם אמן המונע ריחות זהה למשך 12 שעות. ג'ל הרחצה אקטיב בלוק של קרם אמן, היחיד שמגן מריחות זהה בכל הגוף כל היום. קרם אמן, looking good.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, יש לי שאלה לרב, את יודעת מה יש לעשות נגד הלחצים?
מה יש לעשות נגד לחצים? יש הרבה כמובן לעשות מה נגד לחצים, אבל ננסה לגעת במספר נקודות. יש לחץ של האדם מהלחץ. מה הכוונה? לא פעם האדם הוא חווה לחץ, ואז כשהוא חווה לחץ הוא לא מצליח להרגיע את עצמו, ואז יש לו לחץ מהלחץ. לדוגמה, הוא עכשיו חווה את הלחץ, ובעקבות הלחץ אז הוא מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות. לדוגמה, הוא מאחר לאנשהו, ואז אומר לעצמו, רגע, אבל מה יהיה? ואם אני אחר, ואז הוא מייצר תחזית שהיא קיצונית. כמה גרוע יהיה, ולאיזה מקום רע הוא הולך להגיע בעקבות זה שהוא מאחר. ואז לאחר מכן, הוא אומר לעצמו, רגע, אני לא אסתדר. ואז הוא מרגיש את הפחד. ואז כשהוא מרגיש את הפחד, הפחד הזה מעורר עוד פחד ועוד לחץ. כלומר, האדם הוא לא רק לחוץ מהדבר הראשון שלחיץ אותו, הדבר הראשון שלחיץ אותו הוא מעורר לחץ, ואז גם הגוף מתחיל להרגיש עוד לחץ, ומשרירי הגוף מתכווצים. לפעמים האדם עצמו נעשה לחוץ, כמו אדם שהוא כועס, אז הוא כועס עצמו שהוא כועס, האדם שהוא חרד, הוא חרד מעצם החרד, מעצם זה שהוא חרד, ככה האדם הלחוץ הוא לחוץ מעצם שהוא בלחץ ולא מצליח להרגיע את עצמו. ואז כשאדם לא מצליח להרגיע את עצמו, הוא נעשה בעוד יותר לחץ. הוא לא מצליח להרגיע את עצמו, ואז הוא לא בשליטה, ואז הוא בעוד לחץ, הוא בעוד לחץ. מה שחסר בהרבה מאוד מקרים לאדם, זה פשוט להרפות. מה הכוונה להרפות? ודאי שכשאנחנו קטנים, אז באופן טבעי יש לנו יותר שליטה במה שאנחנו עושים, אנחנו יותר, אנחנו יותר מצליחים לשלוט בדברים שהיינו רוצים שהם יהיו, אבל ככל שאנחנו מבוגרים יותר, אז אנחנו יותר ויותר מפנימים שהחיים לא תוכנית כמו שאנחנו רוצים שתהיה, ואנחנו מבינים שיש יותר מדי דברים שצריך להרפות. וכשאנחנו לא מרפים בהם וחושבים עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז הבעיה מורכבת משניים. בעצם זה שהאדם הוא לדוגמה תקוע פקק, ודבר נוסף שהוא חושב, בראש לו כל מיני מחשבות, זה לא הוגן וזה לא צודק, ולמה אף אחד לא יודע לנהוג, ולמה אף אחד לא נוסע כמו שצריך. אז בעצם יש גם את המעשה, מציאות שהוא תקוע פקק, וגם את המחשבות שלו. אז אדם צריך להיות עירני לכך. והרוגע הוא בדרך כלל נעשה כשאדם, הוא מפסיק לייצר דיאלוג פנימי במוח שלו בינו לבין עצמו. זה לא הוגן, למה זה קורה ואיך זה קורה. ויותר לומר לעצמו דוגמאות, תקוע פקק? כן. אני אפקק, ואני אתקוע, ואני אחר, ולא לנסות להרגיע את עצמו, אלא להגיד כן, זה מה שקורה וזה מה שיהיה. ככל שאדם מצליח יותר להרגיל את עצמו ולהרפות, אז יהיה לו קל יותר, ואז במקום, זה לא יוביל אותו חלילה לאדישות, אלא זה יוביל אותו למצב שבו מצד אחד הוא ירפה, אבל באותם זמנים שבהם הוא יכול, כן, לדוגמה, ניסוע בצורה שהיא קצת תעקוף את הפקקים, כמובן בצורה לא מסוכנת, אז הוא כן יעשה את זה. ואז הוא מגיע לאיזון הנכון, בין מה בידיים שלי, ואת זה אני עושה, לבין מה לא בידיים שלי, ושם אני מרפא. זוהי נקודה באופן כללי שיכולה לעזור לאדם עם נושא הלחצים.
תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה.
תודה. שלום. ערב טוב.
הלו?
שלום וברכה.
שלום, קוראים לי דוד. אני סובל שיש לי הרבה פחדים לפעמים. אני מפחד מדברים מאוד מאוד רחוקים. כי אני לפעמים בלחץ ממבחנים, ואני מאבד שליטה, ופתאום אני מפחד מהחתונה שלי, או זה דברים שמאוד מלחיצים אותי.
אתה אמור להתחתן בקרוב? או אתה עדיין לא חושב?
לפני התקופה, אני עדיין לא
יודע. הבנתי, אתה יוצא לפני התקופה, אתה לפני התקופה, ולכן אתה אומר לעצמך שעכשיו יש את הפחדים שמה זה יהיה.
כן.
הבנתי. ויש ככה עוד הרבה דברים שאתה מרגיש שאתה מפחד מהם בשגרת היום-יום.
כן, וזה לפעמים אני מאבד שליטה מהם.
תראה, בהרבה מאוד מקרים, הפחדים הם מובנים. למה יש לאדם פחדים? מכיוון שהם עוזרים לאדם להימנע מעשיית טעויות. לדוגמה, אדם מפחד לעשות טעות כשהוא מדבר עם מישהו חשוב, אז הוא שוקל את מילותיו, והפחד זוהי הרגשה שהיא מהווה מעין מחסום, שאומר את זה אל תגיד, ואת זה אל תגיד, ואת זה אל תגיד, כדי שלא תאמר אמירה לא נכונה, ואז תתבייש. אז זה הפחד שהוא מהווה מחסום שהוא בריא וטוב לאדם. אבל מצד שני יש פחד שהוא לא בריא לאדם. זה פחד שכבר יותר מדי מונע את האדם בכלל מליזום, מלעשות. אז יש פחד שהוא בריא, שהוא טוב, שהוא מגן על האדם, ויש פחד שהוא מגן יותר מדי, ואז הוא כבר חוסם את האדם. אז אתה חווה את הפחד השני. ואז אתה רוצה לדעת איך אני יוצא מהמקום הזה. אז יש, נאמר בגדול, שתי אופציות, שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת, שבה האדם, ולפעמים זה שתי אפשרויות שאפשר להשתמש בשניהם. אפשרות אחת שבה אתה לוקח 10 אירועים שאתה פחדת מהם. לדוגמה, לדבר עם אנשים, לדוגמה, לפגוש מישהו, ללמוד.
זה קשור לביטחון עצמי?
זה כן, כן. דרך בדיוק אנחנו, בשלב הבא זה להגיע למה שקשור לביטחון עצמי. אז לקחת...
אתה צריך לטפל בזה?
רגע, מספר רגעים. אז הנקודה הראשונה היא, אמרנו מבחינה, לקחת אירוע, ומה חשבנו שיהיה, ומה היה בפועל. זאת אומרת, ממש לקחת דף ועד ולעשות מעין טור. מה היה, מה חשבנו שיהיה, כמו, האירוע שהיה, מה חשבנו שיהיה, ומה היה. אירוע, מה חשבנו שיהיה, ומה היה. זה עוזר לאדם, כאשר הוא כותב את זה על דף, ומגדיר את זה לעצמו, זה עוזר לו לראות שהפחדים שלו, הם לא פחד עם משהו אמיתי, אלא פחד ממה שעובר בראש שלו. זוהי נקודה אחת, שעוזרת לאדם להיות יותר מודע לכך שהפחד הוא לא פחד בגלל משהו שבאמת עתיד להגיע. דבר נוסף שיכול לעזור לאדם, זה אם אמרת ביטחון עצמי, ביטחון עצמי הכוונה היא יכולת של האדם להיות בפחד ולא לפחד מהפחד. אז נגיד, לקחת חבר, ואתה בדרך כלל מדבר איתו 30-40 שניות, ואתה מרגיש לא תמיד כל כך פתוח לדבר איתו, מה אתה עושה? אתה מדבר איתו. אבל מה? דקה, דקה וחצי? לא מנסה להרגיע את המחשבות. רגע, מה הוא יגיד לי? מה אני אגיד לו? מה אני אגיד לאחר מכן? את כל המחשבות האלה שעוברות ואז הן קצת מלחיצות, לא להרגיע את המחשבות האלה. לומר, כן, לא יהיה לי מה להגיד לו. לא ינסות להרגיע את המחשבות, לשהות בתוך הפחד. ואז כאשר האדם הוא שואב בפחד, הוא מתרגל לפחד. כשהוא מתרגל לפחד, אז הוא פחות מפחד מהפחד. זה נקרא לחבק את הפחד. ככל שאדם מצליח לשהות בפחד, אז הוא פחות ופחות מפחד מהפחד ומתרגל אליו. ביטחון עצמי זה לא כשאדם מפחד. סליחה, ביטחון עצמי זה לא כשאדם לא מפחד מכלום. ביטחון עצמי זה כשאדם, למרות הפחדים, הוא פועל והוא עושה. בסדר?
הבנתי.
כל טוב, בהצלחה.
תודה רבה רבה רב.
בבקשה, טוב. כל טוב. שלום, ערב טוב.
ערב טוב לרב, תודה כבוך על התשובות.
ברוך תהיה.
אבל רציתי לשאול הרב, להתייעד, לפני כשנתיים בערך, אשתי הגיעה למצב של סכסוך עם אמא שלי, ולא בגלל שזה אמא שלי, לא בגלל שזה אשתי, מי שצודק בזה בעניינים, בכל העניינים, אבל ממש, מההתחלה ועד הסוף זה אשתי, בלי שום קשר זה אשתי, זה אשתי, ונוצר מצב שבסופו של דבר הם עשו מה שנקרא שולם.
כן.
כמו שבועיים אחרי שעשו שולם,
כן.
אמא שלי התקשרה לאשתי, וכאילו שום שולם, שום כלום, דיברה אליה מאוד 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 לא יפה, ואשתי נכנסה מאז למצב שהיה ממש דיכאון, משהו כמו שנתיים, דיכאון לעצבנות, ואני אציין שאשתי תהיה בריאה, זה לא כל כך קשור לעניין, אבל אולי זה כן קשור שלפני בערך 6 שנים הייתה חולה המחלה, ברוך השם היא החלימה, תהיה בריאה תמיד. והשאלה מה לעשות, צריך להוציא את המצב הזה.
גם אשתך תולה את זה באותו דבר?
במה?
באותה שיחת טלפון שאמא שלך התקשרה אליה? מה היא, מה, מה, מה היא אמרה לעצמה באותה שיחה? לא מה אמא שלך אמרה לה, אלא מה אשתך אמרה לעצמה באותה שיחה. מה היא חשבה שהולך להיות?
השיחה הייתה למעשה מונולוג של אמא שלי, ובסופו של דבר, אני לא יודע מה אשתי חשבה, אבל היא חשבה שאולי אולי רוצה להגיד, לא יודע מה, אולי לצלוח אפילו שהשלימו כבר, אז לצלוח דף חדש, אבל אני לא חושב שהיא תפסה למשהו כזה.
רגע, זה היה ברגע הפיוס, אבל בשיחת הטלפון השנייה היה משהו שהוא כנראה היה דרמטי יותר, כואב יותר.
אני לא חושב שזה היה, אני שמע את השיחה הזאת, זה לא יכול, אני לא יודע מה אשתי חשבה, אבל פשוט מאוד, אמא שלי אמרה לה כל מיני דברים שהאשימו אותה בכל מיני דברים פשוט עזבים, וזהו, ונתקע את השיחה.
מאז אשתך בקשר עם אמא שלך?
לא, ממש לא. גם אני כמעט נמצאתי לה את הקשר לרמת למינימום, כי אמרתי לאמא שלי שעד שהיא מבקשת שיחה, אני, זה המצב.
ומה אמא שלך אומרת?
היא פשוט מתנהגת בצורה ממש הזויה. זאת אומרת, אני מסביר, אני אומר, זה פשוט לא, אין לי מי לדבר. אני נמצאת במצב של,
תראה, יש לנו כבו כמה אופציות, כמה אפשרות. אפשרות אחת היא באמת לייצר מה שנקרא קצת מעין טיפול שורש, אולי זה יכול לעזור על ידי כך שתנסה אתה פעם אחת לראות אמא שלך, מה היא הרגישה באותה פעם שאמא שלך אמרה לאשתך סליחה. כשאמא שלך אמרה לאשתך סליחה, באותה פעם גם אמא שלך נפגעה בצורה כנראה מאוד קשה, היה שם איזשהו ביזיון כנראה, והשפלה שהייתה צריכה להגיד יותר מדי סליחה, אפילו שהיא הטעתה, אבל בעיניים שלה כנראה היא פחות טעתה. ואז מהלך השבועיים האלה היא צברה המון המון כעס תסכולים, ואז היא בנתה לעצמה כל מיני עובדות ודברים אלה ואחרים שהיא אמרה לעצמה, כנראה גם היא אשמה, ואחרי שבועיים שהיא צברה את זה, היא הרימה טלפון ודיברה בצורה קיצונית, ועצם זה שאמא שלך כיום לא מוכנה לחדש את הקשר ולהקריב את הקשר בינה לבינך, מעיד כמה היא מאמינה במה שהיא אומרת וכמה היא קשה, ואז יכול להיות שאשתך מרגישה שהיא ממש נמצאת במאבק מאוד מאוד גדול, כל עוד גם אמא שלך לא מגיעה למצב שהוא יותר מתפשר ויותר מאוזן. יכול להיות שהייתי אמליץ להתחיל מהשורש דווקא, לאו דווקא מאשתך, אלא מאמא שלך, ולראות מה היה ואיך היה, אולי אפילו כדאי עם יועץ חיצוני לפעמים, לראות מה היה, איך היה, איזה סוג ציפייה של קשר יהיה, ואז המקום הזה לבוא שאמא שלך תאמר סליחה. כי סתם אמא שלך לא תבוא לומר סליחה, אמא שלך היא מן הסתם מאמינה שהיא צודקת, והיא פועלת בצורה הנכונה, ולכן כן היה חשוב לראות איך לא רק היא אומרת סליחה, אלא גם היא מתוגמלת ויש איזון, אפילו שאולי היא לא צודקת, אבל הצדק לא רלוונטי כאן, אלא הצורך שלה והצורך של אשתך ושלך, ואז המקום הזה יכול להיות שגם היא תוכל לעזור ולרומם. זה כאשר אנחנו עוסקים בה, ויש גם כן לראות איך אפשר לעזור לאשתך באופן אישי, אבל לצערנו התוכנית צריכה להסתיים, ונסיים בנקודה הזו. תודה רבה לאורי כהן, לשלום פולק, לכם המאזינים, היו ברוכים.
חיי תמיד איתי, כל